שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר. היום הוא יום רביעי של השבוע, ואנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
אהלן איתן.
חופי הים בישראל עדיין מראים את הסימנים של דליפת הנפט הגדולה שהתרחשה כבר לפני יותר משבועיים. הים משחרר ריחות לא נעימים ועבודות הניקיון נמשכות, אבל עד היום לא זוהה הגורם המזהם, ואפילו לא מה בדיוק נשפך לים ואיך הוא הגיע אלינו. אנחנו נדבר לכן עם רני אמיר, מנהל היחידה הימית של המשרד להגנת הסביבה, כדי להבין איכן נמצאת החקירה ומה מצב החופים.
בשנים האחרונות, ולמעשה במיוחד בשנה האחרונה, עשרות חברות סטארט-אפ ישראליות הגיעו לשווי של יותר ממיליארד דולר, אם זה בגיוס הון, אם זה בהנפקה ציבורית, או מזוג עם חברה אחרת. והתופעה הזו, שהפכה שורה ארוכה של יזמים ומשקיעים למיליארדרים בשקלים, מטריפה את הסקטור העסקי. כולם מחפשים עתה את חדי הקרן הבאים בתור. ככה מכנים אותם, חדי קרן. מי שהגיע לשווי של יותר ממיליארד הוא חד קרן. אבל איך מזהים אותם? ומה הופך צוות יזמים עם רעיון מעניין לחברה בשווי מיליארד דולר בתוך שנים בודדות? אז עמרי זרחוביץ' בדק עבור מגזין דה מרקר את צוותי המייסדים של לא פחות מ-49 חברות שהגיעו לשווי הזה של מעל מיליארד דולר. הוא יציג לנו פה מה יש להם שאין לאחרים.
תחום האמזון והטואלטיקה סיים שנה טובה של גידול בביקושים בשנת הקורונה. אבל את השקט בענף הפרה השבוע ההחלטה של הממונה על התחרות מיכל אלפרין לאשר לשלושה יבואנים משמעותיים, דיפלומט, לימן שליסל וגורי, להתאחד למיזם הפצה משותף. המיזם יעניק שירותי תפעול, מערך לוגיסטי, ליקוט והפצה לנקודות המחירה, בעיקר לעסקים וכמונאים קטנים ומרוחקים. אז מצד אחד המיזם עשוי להוות תחרות לשופרסל השולטת בענף, אבל מצד שני הוא עשוי ליצור דואופול ולהרוג את שאר המתחרים. עדי דוברת, כתבת הקמעונאות, תציג את היתרונות וגם את החסרונות של ההחלטה. אנחנו מתחילים.
איתן, נניח שאתה צריך עכשיו בדחיפות 5,000 שקל. אין לך, נגיד שאין לך בחשבון. למי אתה פונה? ממי אתה מבקש?
היה פעם תסקית של הגשש החיוור, שנדמה לי קרקר נגד קרקר, שהם מתגרשים ואז שואלים, הילד הולך עם אבא או הולך עם אמא? והתשובה היא, הילד הולך עם החברים.
עם החבר'ה.
עם החבר'ה. אני הולך לחבר'ה, מה לעשות?
כן?
נראה לי יותר מסתדר איכשהו.
יפה, טוב, אתה יודע, כי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדקה את זה ב-2019, במסגרת מה שנקרא הסקר החברתי שלה, והיא שאלה הרבה מאוד אנשים, אתם צריכים 5,000 שקל, למי אתם הולכים? והאמת שהשיעור הכי גבוה אמר שהוא הולך להורים. 41% הולכים להורים, 28% הולכים לבן משפחה אחר, ולחבר'ה, כמוך, רק 16% הולכים. אגב, גם 16% הולכים לילדים שלהם. ואחד הדברים המעניינים, הם בדקו כמה אנשים עדיין מקבלים עזרה, אנשים מבוגרים, מעל גיל 20, מקבלים עזרה כספית מההורים. אז הם מצאו ש-42% מבני 20 עד 44 מקבלים עזרה כספית מההורים, לעומת 20% מגילאי 45 עד 64. והדבר היותר מעניין זה שאצל היהודים, שיעור מקבלי העזרה מההורים כפול מאשר אצל הערבים, ואילו אצל הערבים, שיעור מקבלי העזרה מהילדים שלהם הוא פי 4 מאשר אצל היהודים. כן, אז אם אתה יהודי, תלך להורים. אם אתה ערבי, תלך לילדים.
כן, זה עניין תרבותי לחלוטין, שם אצל...
לא, זה גם עניין של יכולות כספיות, אני מניח.
אני חושב שזה בעיקר עניין של תרבות אצל הערבים, ככה אני מבין לפחות, מחנכים את הילדים שבבוא היום הם צריכים לעזור להורים, וזה כבר מלידה הם צריכים להגיד, במקרים רבים הם גם נשארים לגור באותו קומפלקס, ומסייעים אחד לשני, זה הסדר אצלנו. אנחנו עם היהודייה, המודל הזה ש... מטפלים בילדים עד מתי שצריך ועד בכלל. זה גם תוצאה של המגמות הכלכליות של השנים האחרונות, שלהרבה מאוד אנשים ולהרבה מאוד צעירים יותר ויותר קשה למצוא בית ולמצוא שכירות, יותר ויותר קשה להתמודד עם יוקר המחיה, והם נאלצים, הם לא רוצים את זה, זה מעצבן אותם, זה מפריע להם, זה פוגע בתחושת הערך של האנשים להמשיך לבקש סיוע מההורים אחרי גיל מסוים.
כן, אגב, אם אני עוזר גם להורים וגם לילדים, אז מה יצאתי פה? חצי יהודי, חצי ערבי?
יצאת אחד שהצליח בחיים, ומראה לכולם את העובדה הזאת, והם קצת כועסים עליך בגלל זה.
כן, טוב, אז אנחנו אחרי זה נדבר על מי עוזר למי וכמה ולמה. יש לנו כמה עניינים, נתחיל עם חופי הים בישראל, כן, הם עדיין מזוהמים.
שלום לרני אמיר.
שלום וברכה.
מנהל היחידה הימית של המשרד להגנת הסביבה, תן לנו בבקשה עדכון, איכן נמצאת החקירה בכל הנוגע לקטם הנפט שפה זיהם את החופים כבר לפני שבוע ו10 ימים. אם אנחנו יודעים מי האשם לאחר שהתברר שאותה אונייה היוונית איננה האשמה באירוע הזה, ומה מצב הפעילות של ניקוי החופים?
אז ככה, קודם כל לגבי החקירה, אנחנו יכולים לומר שיש לנו מספר די גדול של אוניות שאפשר לקרוא להן כחשודות. למען האמת 39 אוניות שעד היום הצלחנו לקשר אותן אפילו באופן פוטנציאלי חלש לגרימת האירוע, שאני מזכיר, גילינו אותו ב-17 לחודש, לפני שבועיים בדיוק בחופים בארץ. אני יכול לומר שכרגע שללנו כבר כ-14 אוניות מתוך ה-39, 7 מהן נבדקו פה בארץ, והשאר בנמלים שונים בעולם, על פי בקשה שלנו כמובן, ואנחנו מתקדמים, יש לנו רעיונות לא רעים, אנחנו מתקדמים עם קצב הבדיקה, אנחנו מצליבים מידע מהמון המון מקורות, ומנסים לאתר את האונייה.
אז זהו, אז השאלה היא, קודם כל אתם חושבים שמדובר ביותר מאונייה אחת שזיימה את החופים? ושתיים, האם כבר עכשיו אפשר להכריז על חלק מהחופים שקודם היו מזוהמים כנקיים ואפשר להתרחץ בהם?
אנחנו לא סבורים שזה כמה אוניות, אנחנו סבורים שזה כלי שיט אחד. ולשאלה השנייה, מבחינת עמודת המים, הים נקי. הסיבה שמשרד הבריאות ומשרד הפנים, שהם האמונים על הכרזה על חופים, חופי רחצה פתוחים לרחצה או לא, זה בעצה אחת איתנו, אנחנו לא רוצים ליצור מצבים של בלבול באוכלוסייה, ולהגיד שחלק חופים, חלק מהחופים המים נקיים, וחלק החופים עדיין זקוקים לניקוי, לכן אנחנו מעדיפים לסגור ולפתוח. כשפותחים, אז פותחים כבר את הכל. אבל בשורה התחתונה, הים מאפשר כבר רחצה, אנחנו בקרוב מאוד נתחיל לשחרר חופים גם לציבור במלואם.
אני רוצה בכל זאת להקשות עליך בכל הקשור לחקירה ומציאת האונייה האשמה. הרי ידוע שחיל הים שלנו לא נותן לסיכה לעבור באזור של 20, 30, 40, 50 ואפילו 100 מייל ימים מחופי ישראל. ועדיין יותר משבועיים לאחר האירוע אתה מדבר על עשרות חשודים וללא איזשהו מישהו שככה אתה יודע, חושבים שהוא האשם.
בוא נתחיל בזה ש-100 מייל, 100 מייל ימי זה כמעט 200 קילומטר, ואני לא ממש משוכנע במה שאתה כרגע מסרת, אבל בוא ניתן את הקרדיט לחיל הים. אני רק מעריך שחיל הים, כשהוא מסתכל על אוניות, הוא לא ממש מסתכל על אוניות שמזהמות, הוא מסתכל על דברים אחרים. אז מה לעשות שאתה יודע, מפליגות אוניות במים הכלכליים של ישראל, עוברות, לפעמים עוברות בסתר, ואין ספק שחיל הים, עם כל הכבוד, לא יכול היה לאתר כזאת אונייה בזמן אמת, ואפילו לא בדיעבד.
כן, אתה יכול לספר לנו קצת על הנזק שנגרם, כמובן לדגים, בעלי חיים בים, צמחים, אולי החקלאות הימית שאנחנו יודעים שמתקיימת לאורך החופים?
בוא נתחיל בזה שמשרד הבריאות ואגף הדייג ומשרד החקלאות הוציאו איסור דייג מיד כמה ימים אחרי שהתרחש האירוע, ומכאן אתה כבר יכול להסיק שענף הדייג קצת נפגע, קצת אני אומר קצת הרבה.
האיסור הזה עדיין תקף?
כולל אגב בריכות הדגים בתוך נמל אשדוד, שאני מבין שאסור להם לשווק דגים בתקופה הזו. וזה בעיה אחת, נזק כלכלי קודם כל. הבעיה השנייה זה האקולוגיה הימית, שהיא תמיד נפגעת שיש זיהום בדלק, אז אנחנו, הערכה היא שאין ספק שנפגעו חיים בים, אבל תשימו לב שדווקא אנחנו כולנו נתפסים תמיד למה שרואים, צבי ים, הלוויתן שנפגע או לא נפגע מהזפת, זה עוד לא ברור לגמרי, אבל זאת לא הפגיעה העיקרית. הפגיעה העיקרית זה ביצורים המיקרוסקופיים שאנחנו לא רואים. עכשיו בעניין הזה קצת יש לנו מזל, לפחות בקילומטרים הקרובים שאיפה שהתחילו נחיתות הזפת, וזה שזפת, בגלל שהיא זפת, היא לא נוזלית. ובגלל שהיא לא נוזלית, וזה החלק היותר קשה של הנפט, אז הוא פחות מתפשט בסביבה, בים, ואז הוא הורג פחות. אז יש לזה שני צדדים למטבע הזה, אבל כשהזפת כבר נוחתת על חופים, במיוחד החופים הסליים, אז היא נדבקת ומאוד מאוד קשה להוריד אותה, וזה יכול לקחת עוד שבועות. אז זאת פגיעה, אבל הייתה יכולה להיות פגיעה הרבה יותר חמורה אם זה היה נפט נוזלי.
האיסור פרסום על החקירה עדיין קיים?
האיסור פרסום למיטב זיכרוני הוסר כבר לפני יומיים או שלושה.
ולמה הייתם צריכים אותו בכלל?
אני, קודם כל אני מודה שיכול להיות שלא היינו צריכים אותו מסיבה אחת פשוטה, שגם, שלמרות צו האיסור, כלי התקשורת ממש לא שמו עליו ודיברו ובאופן חופשי לגמרי נקבו בשמם של אוניות, והסיבה היא סיבה פשוטה, שיבוש הליכי חקירה. תראה, מדובר בכלי שייט שכולם, כמעט כולם, נעים על דגל זר לנמלים זרים, וכשאתה בא ואתה מכריז בפריים טיים שם של אונייה חשודה, אז ברור לך לגמרי שמצד השני לא יושבים טמבלים, והם הולכים ישר להעלים ראיות. אז למה לעשות את זה?
אגב, רשויות במדינות אחרות, מדינות שמהם אולי יצאו הספינות האלה, משתפות פעולה, או שמדינות מגנות על כלי השייט שלהם ועל חברות השייט שלהם?
ככלל, המדינות שאנחנו נמצאים איתן בקשר, ומן הסתם אלה המדינות המפותחות, והם משתפים פעולה בצורה נפלאה, הייתי אומר. באמת, אפשר להוריד את הכובע. אנחנו יחד עם רשות הספנות והנמלים עושים עבודת נמלים, והחבר'ה מהצד השני, אני יכול להגיד, בספרד, ביוון, באיטליה, לגמרי הם משתפים איתנו פעולה. יש בעיה עם מדינות אחרות ורחוקות, נגיד, טוב, אני לא רוצה לנקוב בשמם, אבל יש בעיה עם אחרות. בכל אופן, ככלל התשובה היא משתפים פעולה באופן מלא.
אנחנו דיברנו בשבוע שעבר עם חברת הכנסת לשעבר יעל כהן פרן, היום יושב ראשת משותפת של המפלגה הירוקה, והיא אמרה כמה דברים די מטרידים. דבר אחד, שלפי הערכה של גורמים שאיתם היא דיברה, עלות הניקיון של החופים לאחר האירוע הזה עשוי להגיע גם למיליארדי שקלים. אני רוצה לשמוע מה אתה אומר על זה. ושתיים, היא גם סיפרה, ואני רוצה לשאול אותך אם זה נכון, שאין בישראל את המערכות והציוד והמצופים ושאר הדברים שיכולים למנוע או מאוד לצמצם את הנזק כתוצאה מקטם נפט או שמן שכזה, גם במידה והיו מזהים אותו בזמן כמה קילומטרים מהחוף. האם זה נכון?
אז תראה, קודם כל, לגבי הערכה בגובה מיליארדי שקלים לנזק הספציפי הזה, זה כמובן הערכה מופרכת, 4 סדרי גודל. החלטת הממשלה נתנה לרשויות כסף לניקוי בגובה 45 מיליון שקל, כולל הכל. אנחנו מעריכים שזה אולי יחרוג טיפה, מכיוון שגם השקענו פה לא מעט כסף ופעילות שלנו, של המשרד להגנת הסביבה, של צה"ל, טיסות סיור צבאיות. מן הסתם זה עולה כסף, אז יהיה קצת יותר מ-45 מיליון שקל, אבל הערכה שלי, פועה, זה לא יחרוג מ-150 מיליון שקל, ולקחתי פה גם שוליים. השאלה השנייה שלך, האם אנחנו מוכנים לטפל בשמן שנמצא בים? אז התשובה היא טיפה יותר מורכבת, ואני אגיד בקצרה. התוכנית הלאומית למוכנות ותגובה שאנחנו למעשה עובדים לפיה, וגם כרגע אנחנו עובדים לפיה, מכריזה 3 שלבי תגובה. באירוע כזה, שמחייב עבודה בים, זה בדרך כלל, כמעט בוודאות, יהיה טיר 3, אירוע לאומי. במצב כזה אנחנו סמוכים על 3 גורמים. 1 זה אנחנו, הממשלה, 2 זה קבלנים, ו3 זה מוסדות. המוסדות, כמו למשל תשתיות נפט ואנרגיה, כמו חברת חשמל, כמו קצא, כמו נובל אנרג'י, חלקם ערוכים מצוין ויש להם יכולת עבודה בים, ואנחנו מן הסתם נפעיל אותם. קבלנים פרטיים יש גם להם יש ציוד, לא מעט, וגם אותם אנחנו נפעיל. אז יש לנו את היכולות האלה, אבל איפה הבעיה, ובזה צודקת מי שאמרה לך את מה שאמרה, אנחנו, הרגל השלישית, הממשלה, נמצאת בחסר כרוני, יותר נכון. כי האנשים ביחידה הימית, שאני ממונה עליה, מונים 33, כולל כולם, כולל אדמיניסטרציה, כולל מתכננים, כולל הכל. חסרים לנו 22 תקנים, חסרים לנו מיליוני שקלים בתקציבים, לרכוש ספינות, לבנות תחנות, ובזה, זה נכון, אנחנו עדיין לא מוכנים.
כן, אז האמת היא שאין כמו אירועים כאלה כדי ליצור איזו דחיפות בלהשיג תקציבים. רני אמיר, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
בשמחה, להתראות.
שלום לעומרי זרחוביץ'.
אהלן, סמי ואיתן.
היי.
כתב ההייטק שלנו, אתה מפרסם כתבה מאוד מאוד גדולה במגזין דה מרקר החודש, שממפה את מה שנקרא חברות שהן חדי קרן. מה זה חדי קרן? חברות שהשווי שלהם הוא מיליארד דולר ומעלה, ומסתבר שאחרי הרבה מאוד שנים שהיו מעט מאוד כאלה, פתאום יש כאלה בכמויות די גדולות. אז אחד, איך זה קרה שפתאום יש כל כך הרבה, הבשילו לכדי חברות של מיליארד דולר, ושתיים, האם זה קשור לזה שהדולר חלש?
אז קודם כל, הסיפור של חברות פרטיות ששוות מיליארד דולר ומעלה, זה היא תופעה יחסית של העשור האחרון בעולם. זאת אומרת, ב-2013 היו בערך 40 חברות כאלה בעולם, היום יש מעל 500, זה בלי סין. אז גם בישראל, זאת אומרת, התופעה הזאת, כמו שהיא קרתה בעולם, היא קרתה גם בישראל. לישראל יש חלק מאוד גדול בחברות האלה, יש כמעט 50 חברות, זה המון למדינה קטנה. הסיבה שזה קרה בשנים האחרונות היא קודם כל, כמו תמיד, סוגיות מקרו של הרבה כסף שזורם ומחפש לשווקים ומחפש תשואה ומנפח ככה את השווים יפה יפה של החברות. וחברות, אנחנו רואים השבוע כל מיני חברות עם הכנסות של כמה מיליוני דולרים בודדים, אם בכלל, ששוות פתאום מיליארד דולר. אז זה דבר שקרה. דבר שני שקרה בישראל זה שזה הרבה פעמים עניין של סנטימנט. פעם היה נהוג לעשות אקזיט מהיר, היום יש הרבה דיבור על להקים חברה, אז הרבה מהיזמים נגיע לזה, זה אנשים שכבר הקימו חברות, חלקן נמכרו, חלקן לא הצליחו, אבל עכשיו הם יותר בשלים ככה להקים חברה גדולה. ומה שעשינו זה לקחנו את כל ה-50 חברות בערך, זה כל יום עולה, ובדקנו מאיפה היזמים שלהם מגיעים, לקחנו גם את חדי קרן וגם קצת חדי קרן שהונפקו בשנה שנתיים האחרונות, כמו למונייד, פייבר וג'ייפרום, בדקנו מאיפה היזמים גדלו בארץ, איפה הם היו בצבא, מה הם למדו באוניברסיטה, כמה יזמים הקימו את החברה, אם הם הכירו אחד השני לפני זה, אפילו הגענו לאיפה, איך הם הכירו את האנג'לים, האם הם הכירו אותם, ומה היה הניסיון שלהם בתעשייה. אז הממצאים, חלקם מפתיעים, חלקם לא, זאת אומרת, הרבה מהם יזמים חוזרים שניסו להקים חברות לפני כן, זאת כנראה, הם מכירים בודדים מאוד, זו הייתה החברה הראשונה שהם, כמו אדם סינגולד המיטאבולה שהשתחרר אחרי איזה 7-8 שנים בצבא והקים חברה שככה הצליחה. רוב הפעמים היה להם כל מיני ניסיונות מצליחים יותר או פחות. חלקם כבר מכרו חברה שתיים, אבל זה גם מקרים נדירים. וגם כזה נהוג לחשוב שהרבה מהם היו ב-8200, זאת אומרת, זה נכון, באמת בין 40-50% היו בתפקידים טכנולוגיים. אבל לא בהכרח, יותר משליש מהיזמים היו בשירות קרבי. חלק טייסים, סיירת מטכ"ל וכו', אבל גם שריונרים, המנכ"ל של למונייד היה בגדוד 51, אמנון שעשוע היה בשריון, היזמים של אייטריקס, שניים הם היו בנונימם, זאת אומרת...
ויש טבח אחד.
יש טבח אחד.
אתה לא חייב לעבור דרך 8200 כדי להיות...
אולי הוא הטבח של 8200.
אני שלא, אבל כן, אתה לא חייב. מה שכן, הרבה מהם, יותר מ-60%, כן עשו תואר טכנולוגי באקדמיה, זאת אומרת מדעים, מדעי מחשב, הנדסה וכאלה. עוד 20% עשו תואר אקדמי אחר.
עמרי, כמה נשים כן. מתוכם?
מעט מאוד.
מעט.
משהו באזור, זה כל יום מתעדכן, אבל משהו באזור ה-3-4, מתוך בערך 120, 130 יזמים. הסיבה לכך, וכמובן זה הדרך, זאת אומרת, יש פחות נשים שלומדות מקצוע טכנולוגיים בתיכון, ואז ב-8200 הן סובלות מיטת ייצוג, ובאקדמיה, ובהקמת החברות, וכל הגל הזה, מעניין, בכלל לא רק בהקשר של נשים, מעניין יהיה לראות את הרשימה הזאת עוד 5 או 10 שנים. זאת אומרת, האם יהיה בשינוי, האם יהיה בה יותר נשים מ-8200, האם יהיו בה יותר נשים, אני מאמר שיהיו בה יותר נשים, אבל הם עדיין מיעוט מאוד מאוד משמעותי.
אגב, מבחינת התחומי פעילות של החברות האלה, מגוונים או שאנחנו יודעים שיש תחומים מסוימים שהם הערוצים הנכונים להגיע לחברות בשווי כזה גבוה?
לא, הם די מגוונים. יש שם קצת גם B2C, חברות שפונות ללקוחות פרטיים, שזה דבר שפעם ישראל, כאילו לא דמיינו שיזמים ישראלים מסוגלים להתמודד עם זה, כי אמרו, ישראלים הם סייבר וכו'. ויש כל מיני חברות, כמו נגיד פייבר, שזה סוג של B2C, ולמונייד, ונקסט אינשורנס, שגם אם זה לא צרכן פרטי, אז זה עסק קטן, או צלם, או כאלה שהם גם צרכנים פרטיים. וכמובן שיש גם חברות יחסון נתונים, ורשתות תקשורת, כמו קייטו של שלמה קרמר, או דרייבנט של אלאל קוברינסקי, חברות שהם כזה דיפ-טק, כמו שישראלים אוהבים ויודעים. אבל אין איזה משהו הכללה בקטע הזה.
אחת הסיבות שרצינו לעשות את הבדיקה הזו, כי גם במחקרים דומים או שונים שנעשו בחוץ לארץ, וגם זה מה שגילינו בישראל במחקר שלך, הצוות של החברה, דהיינו הגרעין של המייסדים, הוא האלמנט הכי חשוב בהצלחה שלה, וזה לא משהו שאנחנו אומרים, אלא זה משהו שאומרים כל המשקיעים בחברות הללו, בעיקר האנג'לים וקרנות הון הסיכון, והגופים שמממנים סטארט-אפים בתחילת הדרך ובהמשך הדרך, הם אלה שאומרים שיותר חשוב להם האנשים שעומדים בפניהם, הצוות והיכולות של הצוות, מאשר כל דבר אחר, כולל הטכנולוגיה והמוצר והפוטנציאל העסקי והתוכנית העסקית והבורסה ומה שלא יהיה. ואז אנחנו שואלים באמת בעצם מה הפרופיל, מה הרוטב הסודי שבאמת גורם לקבוצה אחת של יזמים להצליח, או לפחות עם סיכויים יותר גבוהים להצליח, מול קבוצה שהסיכויים שלהם יותר נמוכה. ואם אני מסכם את מה שאמרת, אז באמת גילית שקודם כל זה לא צעירים מדי, הם בכל זאת בני 35, 40, 45 גם, הם בדרך כלל מנוסים וכבר עשו איזה כמה סטארט-אפים קודם, לפעמים הצליחו יותר, לפעמים הצליחו פחות, ועוד אתה מגלה שבעצם זו חבורה שדי מקושרת אחת עם השנייה.
אז כן, קודם צגנו זה מין מפת קשרים, ואתה רואה שיש איזה קשרים ככה שעוזרים גם לחברות לצמוח, או שגם הוא למשל וויקס, שהיא לא אחת מהחברות האלה, כי היא כבר קצת יותר ותיקה, אבל אתה רואה שיצאו ממנה כל מיני דברים, למשל מנדי יוקמה על ידי אנשים שהיו ככה בוויקס, אלון בלוך שהיה מנכ״ל של וויקס, הקים חברה ש... ששווה היום 1.4 מיליארד דולר. הרעיון בכלל, הקמת החברה של אלון בלוך הגיע מאדם סינגולדה, ושי וינינגר גם היה יזם של פייבר וגם של למונייד. אבל כשאתה מדבר עם היזמים האלה, אז הם כן מדברים על איזה יצירת אקוסיסטם ככה שעוזר, דוחפים אחד את השני. למשל, היזמים של וויקס מספרים שכשהם הלכו להנפקה, הם הלכו להתייעץ עם יאל ודמן, ככה כי לא היו הרבה חברות שהנפיקו עד אז, והוא אמר להם, אני...
שהוא היזם של מלאנוקס, שכמובן שווה ונמכרה בהרבה מיליארדים.
כן, שנמכרה בכמעט 7 מיליארד לאנווידיה, והוא אמר להם, אבל אני רוצה שתבטיחו לי שאתם לא מוכרים את החברה, שאתם תלכו עד הסוף להנפקה. והם קיבלו הצעה למכור את החברה ממש לקראת ההנפקה, והם לא לקחו אותה. אז הם אומרים, כמובן שזה גם בצחוק, הם אומרים, מה, הבטחנו לוולדמן שלא נמכור את החברה. הם עוזרים אחד לשני, גם נוצרים קשרים כאלה, שמתייעצים אחד עם השני בכל מיני שעות, ככה לפחות הם מספרים. ניסינו להבין את המרכיב הסודי, אבל חייבים להגיד שיש הרבה דברים שאי אפשר להבין, שזה סודי.
אבל תגיד, עמרי, אם היינו משווים, נגיד, מדגם מייצג של היזמים בחברות האלה, למדגם מייצג של חברות אחרות שעשו אקזיטים, כשהחברות עוד היו בשווי נמוך יותר של עשרות או מאות בודדות של מיליוני דולרים, האם היינו מוצאים הבדל גדול בין אלה שעץ עליהם הדרך ומיד רוצים לממש, ובין אלה שבאמת מאמינים ברעיון ובטוחים שהשווי שלו רק יעלה ויעלה?
אני חושב שזה משהו גם באופי, מה שאמרתי, המרכיב הסודי שאי אפשר. גיגי לוי וייס, הוא אחד המשקיעים הבולטים, אמר לי, צריך להיות ליזמים האלה של היוניקורן, משהו לא רציונלי. רוצים להם למכור חברה ב-200 מיליון דולר, ויש להם 15%, ואין להם לא עשירים, הם לא כבר עשו אקזיט. למה שלא ימכרו? זאת אומרת, צריך להיות מאוד לא רציונלי, אז זה אחד מהדברים. בישראל תמיד יש איזה מין טענות שאומרות שחברות יוצאות מ-8200, נגיד אנשי סייבר, ואז מפתחים פיצ'רים, שהפיצ'רים האלה הם מתאימים להימחר, אבל אתה לא יכול להקים ממנה חברה גדולה, זה לא מערכת שלמה, זה מוצר מאלף עטף. אז אני מניח שחלק מזה גם נובע מזה.
כן, לא, למרות שעובר לי בראש, שמתוך כל המאות אקזיטים שנעשו פה בעשור הזה, אתה שואל את עצמך, כמה מתוכם באמת היו יכולים להגיע למצב של באמת שווי נורא נורא גבוה? יכול להיות שפשוט נבלעו בתוך חברות גדולות אחרות גלובליות, ואנחנו כמובן לא נדע את התשובה לעולם, אבל השאלה אם היה להם את הפוטנציאל הזה לפחות.
הרבה מהן לא. זאת אומרת, זה מה שהתכוונתי, מפתחות פיצ'ר. נגיד חברת סייבר זה נורא קל להגיד, בסוף אתה מפתח מוצר סייבר אחד, אבל... יותר רגיוני שחברה כמו צ'קפוינט או פאלו אלטו תאסוף מגוון פתרונות סייבר ותמכור אותם ביחד ללקוח, מאשר שחברה קטנה תלך, תקים אנשי מערך מחירות וכו', קשה לה מאוד להתחרות עם זה. אז אם היא מפתחת פיצ'ר ולא איזה פלטפורמה כאילו יותר מאלף ועד טף או משהו יותר משמעותי ללקוחות שלה, יש יותר סיכוי שהיא תמכר. היום משקיעים יותר מבינים את זה, לפחות בתחום הסייבר אני חושב.
כן. תשמע, אתה יודע, הרבה פעמים כששואלים את האנשים מה אתה צריך, או מה הרוטב הסודי, או מה המתכון הפלא, אז עונים לך בעולם העסקי, צריך מזל, הרבה מזל. ואז מזכירים את נפוליאון, שאמר שהוא לא רוצה קצינים חכמים, אלא קצינים עם מזל וכן הלאה. אבל האמת היא שאתה בודק את האנשים האלה, ככל שאני מתרשם מהעבודה שעשית, אז נכון, צריך מזל, אבל כמו שאומרים, צריך גם אנשים ששולחים הרבה כרטיסי פייס בשביל לזכות במזל הזה. ואלה הרבה אנשים שהסתובבו במשך זמן רב, 15, 20, 25 שנה, באקוסיסטם של הסטארט-אפים, הם מכירים את המשקיעים, הם מכירים את החברות בחול, הם כבר התנסו בחלק מהדברים האלה, הם עשו תפקידים הרבה פעמים בחברות גדולות, למשך תקופות של כמה שנים, ואתה יודע, המזל תופס בסופו של דבר, את מי שמסתובב ומחפש אותו, ולא אנשים שלא מחפשים אותו.
נכון, יכול להיות שהיה קורה משהו, והיה לך מזל שבגללו לא נפלת באיזושהי נקודת זמן, אבל היית צריך להיות עדיין בפוזיציה הזאת כדי להצליח. וכן, יכול להיות שזה מבדיל בין חברות מצליחות ולא מצליחות, אבל מי שבחברה מצליחה, יש סיבה לכך.
כן,
ובעיקר... רק חייבים להגיד דבר אחד, הרבה מהיוניקורנים האלה הם מאוד מנופחים, זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד...
בהתאם לבורסה ולשווקים הציבוריים של ימים אלה, אז גם הם אולי אפילו יותר מאשר... השוק עצמו, קיבלו את הקפיצת מדרגה בשוויים, בין אם זה הגיוני או בין אם לא.
יפה, אוקיי, יפה. עמרי זרחוביץ'.
תודה רבה על הבדיקה ותודה רבה על השיחה הזאת.
שלום לעדי דוברת.
שלום, שלום.
אנחנו מדברים על תחום המזון והטואלטיקה השנה, שזה בעצם התחום היחידי שסגזג בעקבות משבר הקורונה, והממונה על התחרות, מיכל אלפרין, עומדת לאשר לשלושה יבואנים מאוד גדולים, תכף אצפרי עליהם ומה הם מוכרים לנו, להתאחד למיזם הפצה משותף, ועולה פה חשש שמה, נכון שהם רוצים לתת תחרות לשופרסל, אבל יש איזה חשש שיווצר פה דואופול בשוק הזה, ואנחנו יודעים כמה יוקר המחיה גבוה בתחומים האלה. אז מדוע עושה את זה הלפרין, ומי הם שלושת היבואנים האלה?
אז קודם כל, למה עומדת לאשר? היא כבר אישרה השבוע את המיזוג הזה בין שלושת היבואנים, בעצם שלושה היבואנים מרכזיים, דיפלומט, שהיא היבואנית הגדולה בישראל של משפחת ויימן, נועם ויימן. אנחנו מכירים אותם בעיקר מהכוח שלהם כיבואנים הבלעדיים של פרוקטר אנד גמבל לישראל ובחלק מהמדינות בעולם. יחד איתם יש את ליימן שליסל, גם כן חברה פרטית של בני דודים, שבעיקר אנחנו מכירים אותם עם כל מיני מתוקים וחטיפים למיניהם, ואת אורי.
שאגב, כל אחד מהם אפשר להגיד שהוא מונופול במוצרים מסוימים. יש לו מוצרים שהוא בלעדי בהם, הוא היחידי שמזוטם לסיים.
בעיקר דיפלומט. לגבי דיפלומט זה ממש המצב, הם מחזיקים בקטגוריות מסוימות, כמו ג'ילט ומוצרים אחרים, אפילו לפעמים 90% מהמחירות.
ואנחנו גם יודעים מתשקיף שהם הגישו להנפקה ממש בימים אלה בבורסה בתל אביב, ששיעור הרווחיות שלהם בפעילות בארץ עבור מישהו שבסך הכל מייבא ומוכר מחול ומוכר פה ברשתות השיווק הוא מאוד מאוד גבוה, למעלה מ-20%. זה נשמע כמו הייטק.
נכון, נכון. הם מרוויחים הרבה על הגלגלים לכאורה שהם מפעילים, וזה בהחלט כמובן שזה מתגלגל ברגע שהם מוכרים את זה במחיר יותר יקר לרשתות, הרשתות מוכרות את זה במחירים יותר גבוהים לצרכנים. אז בעצם מה שאלפרין אישרה, הממונה לתחרות, היא אישרה לאותן שלוש יבואניות להתאחד לידי חברה חדשה שקוראים לה נילוס, ובעצם הן יעסקו בהפצה משותפת, ויצאו את אותם שירותי הפצה, לוגיסטיקה, ניהול מחירות וכדומה, לספקים אחרים, ספקים קטנים, והם בעיקר התמקדו בנקודות מחירה קטנות, כמו מקולות, באזורים מרוחקים או לא מרוחקים, ובעסקים. עכשיו, החשש שעולה כתוצאה מזה, אפשר להגיד בעצם, אוקיי, אז מה הבעיה? בסך הכל, נותנים לספקים הרבה נקודות מחירה להגיע אליהן, ועוזרים להם, כי באמת לספק קטן קשה להוציא לכל נקודת מחירה מרוחקת בארץ, מסעית עם מוצרים שלו, וזה לא תמיד משתלם. הבעיה היא שבעצם השוק הזה היום נשלט על ידי שופרסל. שופרסל לפני 3 שנים השיקה את שופרסל קש אנד קרי ושופרסל לעסקים. היום כבר המחזור מכירות שלה מוערך במיליארד שקל בפעילות הזאת, ובעצם היא קונה את המוצרים בזול מהספקים בשל הכוח שלה ומוכרת אותם למקולות במחירים נמוכים. עכשיו, כשתהיה פה גם את נילוס, החברה המשותפת של הספקים, עולה חשש בעצם שאם לא תעבוד איתן, אז לא תהיה לך שום אפשרות. ולמה? היום הספקים הקטנים בעיקר עובדים עם סיטונאים למיניהם. ועכשיו לבעלי המקולות יהיה יותר נוח להגיד, לא, אנחנו לא רוצים לקנות כל פעם איזה סיטונאי שיבוא אלינו כמה מוצרים, שיבוא ויחסום לנו את הכניסה לחנות עם הסעית, ואני צריך לצאת ולעזור לו. אנחנו מעדיפים שאיזה נילוס כזאת, או שופרסל כזאת, לעבוד רק מולם, והם אלה שיביאו לנו את המוצרים של ספקים שונים בבת אחת, בצורה מסודרת. ולכן בעצם אנחנו נראה סיטונאים נמחקים, לא תהיה להם עבודה והם יסגרו, והשוק יהפוך בעצם להיות תלוי באותן שתי שחקניות, אולי לזה אפשר גם להוסיף קצת את שסטוביץ' שעוסקת קצת בתחום הזה של המקולות, וברגע שלאותם שחקנים יהיה כוח שוק והם בעצם ישלטו בשוק, הם יוכלו להתחיל להעלות את מחירי ההפצה ולבוא בכל מיני דרישות, וזה כמובן יגולגל לספקים, ובסופו של יום מגיע גם אלינו.
אז בכל זאת, האם הסיפור של תחרות לשופרסל הוא גורם מספיק חזק עבור רשות התחרות לאשר דבר שעל פניו נראה אנטי-תחרותי?
אז רשות התחרות, איך בדרך כלל היא פותרת את הדברים האלה? באמצעות כל מיני תנאים שלטעמה עשויים להביא לכך שהמיזוג יאושר תחת כל מיני מגבלות שכביכול ייתנו פתרון וימנעו את הפגיעה בתחרות. במקרה הזה היא למשל אמרה שחברת נילוס תצטרך לספק שירות לכל מי שירצה, ושהיבואניות לא יקבלו מידע עסקי על הספקים ולא יהיו מעורבות בכל מיני תהליכים. האם זה יפתור את הבעיה? אני לא יודעת. במקרים אחרים ראינו כשהיו אישורי מזוגים שהתנאים שהוצבו גם אם קוימו לאו דווקא באמת הביאו לזה שהתחרות לא נפגעה. הרשות גם אומרת, היא כותבת בהחלטה שלה, שהיא מודעת לזה שיש דברים שהיא עדיין לא יודעת מה תהיה ההשפעה שלהם. היא אומרת שהחברה עדיין, נילוס רק הוקמה, ואי אפשר לדעת איך היא תשתמש, ואם היא תשתמש בכוח השוק שלה לרעה ברגע שהיא תהיה באמת גדולה. ולכן, כשזה יקרה, יכול להיות שהם יצטרכו עוד פעם לדון בנושא הזה. כמובן שעד שזה יקרה, ועד שרשות ההגבלים, התחרות, סליחה, תגיע לדון בזה, אז התחרות כבר תיפגע.
אבל זאת בדיוק הלקונה של, והדרך העקומה שהרשות פועלת. היא מאפשרת למונופולים ולאי תחרות להיווצר, בטענה שכשזה תיווצר, אז היא תידרש לעניין. אבל כשהיא תיווצר, אז יהיה כבר קשה להידרש לעניין, כי כבר יהיה סיטואציה ויורח דין ויהיו טיעונים ויהיה זכות קניין וכל מיני דברים, ואחרי זה פתאום אתה לא יכול לפרק, אתה לא יכול לפרק את זה בדיעבד, וגם אם אתה יכול, אז זה לוקח לך הרבה מאוד שנים.
נכון.
צריך גם לזכור שחלק גדול מהיבואנים האלה הם השחקנים אולי הכי רווחיים בענף המזון.
גם משפחות הכי ישירות בארץ.
לא, גם מתוקף השליטה שלהם במוצרים בלעדיים, ברגע שהם ממכרים אותנו למוצר מסוים, אז באמת יש שם שיעורי רווחיות מאוד גבוהים. יש ניתוח של רשות המיסים שנעשה בעניין הזה, מסגרת חוק המזון. טוב, אני מקווה שרשות התחרות גם כן הסתכלה על הניתוחים האלה וראתה את זה. בעיקר נקווה שהם יעקבו מקרוב ולראות שאין פה איזה שימוש לרעה בכוח ההפצה הגדול יותר שמאשרים להם. אז עדי דוברת, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה רבה, להתראות.
אז עד כאן, האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאן, תודה רבה לך.
תודה, סמי, גם לך.
וגם לדן ברומר ויונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה פה בתחילת שבוע הבא כרגיל. סוף שבוע נעים, להתראות.
להתראות.